באמת דיברנו בפרק מתחת על המדרגה המיוחדת של משה רבנו שגדל שלא כמנהגו של עולם, שכל הכניסה שלו הגלויה לתוך כל התהליכים של השיבוד הקשה שעם ישראל עובר במצרים, יש בה כניסה של מדרגת חיים שהיא אין בה אף צעד של ויתור, כניעה, קשרות עם המציאות המסובכת, הקטנה, המוגבלת שבה עם ישראל נמצא תוך כדי העינוי קשה במצרים. קומתו, צורתה היא שייכת לקומת 10 אמות, לקומת הכלל, כמו שהמהר"ל אומר, שלעומת כל אדם שהוא בתוך משועבד לקומות המוגבלות שבהם כל אלה שנמצאים סביבו, אצל משה רבנו, כמו שהמדרש אומר, כמו המהר"ל אומר, שאומנם יכול להיות שהמציאות קצת הגבילה את הדברים מצד תנאים חיצוניים, אבל צורתו שייכת למספר הכללי, למדרגת החיים הכללית, מה שגם לכן כל הגידול שלו הוא גידול מאוד מאוד מהיר ומיוחד, כי הוא שייך אל מדרגת השלמות, אל מדרגת החירות שקיימת בעם ישראל, שעם כל מה שכלפי חוץ ומעטפות החיים החיצוניות של עם ישראל, עם ישראל עובר זיכוכים קשים מאוד, אבל בסתר המדרגה כבר נבנית מדרגה שלמה שמתגלה דרך המדרגה של משה. מה שלכן הזכרנו, מה שהמהר"ל אומר בהמשך פרק 18, שיש איזו בחינה מסוימת ש... ויצא אל אחיו, שמצידה משה דווקא לא סייע בצורה מעשית לכל אחד ואחד, לא סותר את זה שאולי בחינה חיצונית הוא כן נתן להם כתף, אבל זה לא המהות שאותה מדרגת משה באה לבשר, כי אדרבה היא באה לבשר את הצד החירותי שקיים בעם ישראל, שאין לו אף צד של שיבוד, ועד רבה לא רק שהוא שייך למדרגת החירות, אלא כמו שהמהר"ל אומר לפי הפירוש השני במדרש, כן, לרבי יוסי הגלילי, הוא היה מסדר ביניהם את העבודות, זאת אומרת היה הוא עצמו היה מעל כל צד של שיבוד, וגם דרך זה הוא גם גאל את עם ישראל מצד של שיבוד שקיים בעם ישראל, שעם המרירות תחילתה התחילה בזה שפרעה היה נותן עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים והיה מטשטש לכל אחד את הזהות האמיתית שלו, אז בא משה ומחזיר את הזהות האמיתית של עם ישראל, מתחיל לעורר בהם את תקוות הגאולה. מה שהתברר בסוף פרק י"ח, שברגע שמשה יוצא ורואה איש מצרי מכה איש עברי, אז היה דעה אחת בחז"ל שהסיבה שהוא כל כך הקפיד על אותו איש מצרי והכה אותו, מה שלא מובא כאן, כאן זה מובא רק בטוב וכולי, בכתב יד זה מובא באריכות, שויפן כה וכה, שראה מה המצרי עשה ליהודי הזה לפני כן, שהוא נתן את עיניו באשתו, ולכן הוא התאמר באותו יהודי כדי לזנות אחרי אשתו, וסופם של דברים כה שהוא גם ידע שאותו גוי הוא עוד ייסר ויגרום להרבה מוות לעם ישראל, ובגלל זה נתקנה במשה והרג אותו. המהר"ל דווקא אומר שהפירוש השני שאומר שהסיבה שהוא הרג אותו היא לא בגלל העבר שלו, סיבות עבירות חמורות שהיו בעבר או העתיד שאמרו לצאת ממנו, אלא עצם ההכאה היא הייתה הסיבה לזה שמשה הרג אותו, כי כן, שמה שאומרים בפרק 4 מיתות, מצרי שהכה את ישראל חייב מיתה, שנאמר ויפל כה וכה, שעצם זה שגוי מכה את ישראל, זה עצמו מעורר חיוב מיתה. שבאמת הדבר הזה הוא דבר אולי לכאורה מאוד אמיתי, אבל הופך את האירוע המסתם הזה להיות אירוע לכאורה שהיה באותם שנים דברים שבכל יום ויום תמיד היה את המכות שהמצרים היכו את הישראלי. אז לכאורה למה הוא נתעורר דווקא כאן להכות אותו? אלא זה החידוש שמתעורר כאן במדרגת משה, שהוא לא מוכן לקבל את כל השפלות הזאת כמובנת מאליה, הוא מחזיר את הבריאות הישראלית, שברגע שמי שנוגע בבבת עינו של ישראל נוגע בבבת עינו של שכינה, אז מכאן בהתעוררות הזאת, כן, זה שהוא רואה מכה איש עברי מאחיו, שיש כאן פגיעה של המצרים בישראלים, זה עצמו הסיבה להתקוממות של משה אל מול פרעה. סליחה, אל מול אותו מצרי.
דווקא אותו הוא הרג ודווקא פה.
לא, אז הנה חינם, זה הדגשה. זה הזדמנות הראשונה שנקרא לה, ורואה דבר כזה. אז מעכשיו כללי המשחק משתנים. משה רבנו שייך לעולם חירותי, שאין אף דבר מובן מאליו. הוא לא התרגל לנמוכות שאתה לפני כן, אלא עצם זה שמצרי מכה יהודי. לא צריכים את הסיבות של העבר והעתיד. מה זה?
כאילו בולם את ההידרדרות, בום.
כן, ועכשיו כללי המשחק מתחיל למהפך, בדיוק. כן, מה שלכן המדרשים אומרים, סיימנו בסוף, שלדעת רבנן שם המפורש הזכיר עליו. שהזכרנו, שהכוונה ששם המפורש הזכיר עליו, זה עצם זה שיש שם הוויה במציאות. מה שבפרשייה הבאה, שמי השם לא נדעתי להם, שיש מדרגת חיים חדשה, שם הוויה במציאות, אז לעומתה, כל המציאות הזאת של המצרי הזה, היא לא יכולה להיות קיימת. אז מה שמשה מתעורר להרוג את המצרי, זה על ידי משהו מציב את שלמות החיים, את מה שהחיים באמת צריכים להיות, לאיפה הם צריכים לשאוף, שלעומתה כל השקר הזה לא יכול להיות קיים. זה בעצם המדרגה הנבדלת של משה, שהיא מעוררת בעם ישראל את קומת הגאולה שלהם, שמצידה הכל כאן מדלג על כל הסדרים והקטנוניות שהייתה קיימת עד עכשיו. הציפייה של משה, כמו שמוזכרת בסוף פרק י"ח, ויתמנהו בחול, כן, שאם התמנת המצרי האישי הזה בחול הייתה לו, כן, מבחינת זה משה ראה שכל המציאות המצרית הולכת ונתמנת בחול, אומר כאן המהר"ל שכך ראוי להם לישראל, שיש להם מעלה בלתי גשמית, להיות כל דבריהם בלתי נודע ובלתי מורגש. שהמעלה שמשה ציפה שתהיה כאן במציאות, זה שהאימון של ישראל בעצמם יהיה כזה גדול שאפילו לא צריך להיות מפורסם כלפי חוץ. אם אדם צריך לדבר את הדברים, צריך להבליט את הדברים, זה עצמו מראה שהחירות האמיתית שלו לא קיימת בו עצמו. את הדברים הוא מודד על פי השאלה איך הם נשמעים, מה הפעולות, איך ההשמעות של הדברים כלפי חוץ. אבל מי שחי עם מדרגת חיים פנימית, אז הכל שם נעשה בשקט, בצניעות, הכל נעשה בלא צורך לדבר את הדברים. כל הדברים האלה מכנה לפרק י"ט, שהיא, יש בה בחינה מסוימת של השבר. יש בה את ה... ויצא ביום השני, ועיני שני עיוורים ניצים זה עם זה. כמו שהזכרנו, עצם זה שעיוורים ניצים, זה כבר מראה שהמציאות החיים הישראלית בתוך עצמה היא לא פשוטה. יש בתוכה מתחים, יש בתוכה מאבקים. אבל מה שיותר ידיג את משה, זה אכן נודע הדבר, זה דלתוריה שיש ביניכם. וכמו שהמהר"ל מסביר, הקושי של משה זה לא איסור לשון הרע שאותם אנשים העבירו, אלא עצם זה שעם ישראל לא מסוגל לשמור על הסוד. הביטוי אכן, כמו שאומר המהר"ל, שהאלף היא אותיות פלא, היא האות האלומה, הנסתרת. אבל הצד הנסתר הזה הוא חייב לאמר בתורת כן, בתור משהו שאפשר לזהות אותו, שאפשר להביע אותו, הכלאיים הזה בין הנסתר לבין הנגלה, שאת התהליך הפלאי, הנסתר הזה, עם ישראל צריך להביע אותו, וזה בעצם הקשר היסודי בדלתוריה שיש ביניהם, בזה שהם דיברו את הדברים, שזה מראה שבתוך עצמם אין להם עולם פנימי, אין להם אימון פנימי עם עצמם, אלא זה דבר כזה שהם חייבים לחשוף, להוציא אותו החוצה, זה עצמו מראה על חוסר מדרגת גאולה שקיימת בין. שאם המדרגה, אם מציאות החיים הישראלית הייתה בעומקים של גאולה, אז הכל היה יכול להישאר, הם היו יכולים להיות נאמנים אל הסוד, נאמנים על הצד הנסתר, על הצד הפנימי של הדברים.
למה החשיפה אמרה שהם לא נאמנים לעצמם?
כי זה אומר שאדם לא שלם עם מציאות החיים שלו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בי"ד אדר, כמו שהרימה פוסק, שצריכים קצת משתה שמחה, ציפיתי שיהיה כאן קצת משקה. אבל בסדר, אנחנו תשלימו את זה בהזדמנות אחרת. באמת המהר"ל באור חדש אומר, הזכרנו שגם על הגאולה האחרונה אומר המהר"ל שאחד משלושת השבועות שלא יגלו את הסוד, אז המהר"ל שמסביר שלא כוונה שלא יגלו את, את סוד הגאולה או דברים אחרים, אלא כוונה שיחיו חיים פנימיים, ולא כל דבר שיש דברים שנשארים בתוך עם ישראל פנימה ולא צריכים להיות משותפים לאומות העולם. כי ברגע שעם ישראל חי תודה כזאת שהם חייבים גם לשתף אנשים אחרים איתם, זה עצמו אומר שהחיים שלהם הם לא חיים איכותיים, הם לא חיים עצמיים שבהם אדם חי את עצמו. היסוד לאיכות חיים של אדם זה שהוא לא חייב לשתף אנשים אחרים איתו, אלא שאת התהליכים שלו עובר בתוך עצמו. אני מזכיר את הדברים כי ככה גם לגבי הגאולה האמצעית, בין גאולת מצרים לגאולה האחרונה. גאולת בית שני, של הכניסה לבית שני של אסתר, השר המהר"ל באור חדש מסביר שאין אסתר מגדת אומה ומולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, אז המהר"ל שם גם מסביר שזה אותו יסוד הדברים, שבכוונה מרדכי דרש ממנה שיהיה לה עולם פנימי, עולם כזה שלא כל הזמן צריך להיות מבוטא, צריך להיות נאמר כלפי חוץ, שהדבר הזה גם הוא זה שבאמת יוצר את האיכות הגדולה של הגאולה, שהיא דבר שבחשאי, שערכה הוא הערך העצמי הפנימי שלה, והצורך להביע את הדברים, לדבר את הדברים, מראה שיש יותר מדי התנאיה של התהליכים הפנימיים וכל מיני דברים חיצוניים שקורים. מה שלא מבינים שעיקר התרחשות זה מה שקורה מבפנים, וזה בעצם פלח השתיקה של אסתר שהביא גאולה לעולם. זה מה שישראל לא יגלו את הסוד לעתיד לבוא, שבזכות הדבר הזה יגלו. וזה מה שמשה רבנו רואה, שלמרות שהוא כבר שייך אל מדרגה משוחררת, מדרגה שלא מותנית בכל מעטפות הכי מחיצוניות, אבל אכן נודע הדבר, זה שהאלף הזאת מביעה את עצמה בצורה של כן, שכמו שאמר לומר זה גם 70 אומות, בצורה כזאת שהם נמצאים עדיין בתלות שלהם בכל מסגרות הכי מחיצוניות, זה עצמו אומר שיש כאן תהליך עמוק שעדיין צריכים לבנות אותו, שכל הדברים האלה, כל השבר הגדול הזה מוביל את משה רבנו להתכנסות פנימית יותר, להתברות פנימית יותר, שממנה אחר כך תצמח הישועה. כמו שהזכרנו פעם שעברה, המהר"ל כותב, רומז את זה בהתחלה וכותב בפסקה וישמע פרעה עוד יותר, שבסופו של דבר באמת אומנם זה דתן ואבירם הם אלה שגילו את הסוד הזה, אבל אומר המהר"ל זה חלק מהמבנה של עם ישראל. עם ישראל מכיל בקרבו זה לעומת זה, מכיל בקרבו את מדרגת משה ואהרון, ולעומתה יש את מדרגת דתן ואבירם. יש בעם ישראל את המדרגה של כן, מרום האינטליגנציה היותר פרושית עד לפרטוליון יותר נמוך ומגושם, שבצורה אמיתית התפקיד של עם ישראל הוא באמת להכיל בקרבו את כל מדרגות החיים. ולכן הכישלון כאן הוא לא כישלון אישי של משה רבנו או כישלון של עם ישראל, זה חלק מהבירור שהמדרגה הגדולות של משה היא בסופו של דבר צריכה להכיל בקרבה, להתעמת, להתמודד גם עם מדרגות החיים הנמוכות האלה. כמו שאומר המהר"ל, סוף סוף הדבר הזה הוא לא במקרה קרה, ואדרבה בזכות דתן ואבירם, בזכות זה, כמו שאומר המהר"ל, זה מה שגרם למשה ללכת למדיין, לפגוש את, קודם כל לשאת את ציפורה, ואחר כך לכל מעמד הסנה. אז נמצא שדווקא דתן ואבירם הם רצועה בישה שקיימת בתוך עם ישראל, שבא לעורר במשה את ההכרה שיש כאן תהליכים עמוקים שצריכים לבנות אותם, ולכן התהליכים האלה לא תהליכים מקריים ששתי אנשים שהרסו את הכל, אלא אדרבה, דווקא הם אלה שמעמיקים יותר וטובעים יותר בעניין יותר עמוק, יותר פנימי, שיבנה ויחולל סדרי חיים חדשים. לפני שנראה את הפתרון של, של, של משה רבנו, ההליכה שלו ליתרו, כן, רק שנייה, כן.
סבא שבר רב הסביר שהנקודה של דתן ואבירם זה ש... למה זה לכתחילה שיש צד שהתביעה שלהם שתתפשט בכל העולם היא הנכונה, לא מצד שהם מאמתים את משה רבנו, לא?
כן, נעשה קודם כל בעם ישראל שיש תביעה בעם ישראל להוריד את השכינה ללמטה, ולכן בעם ישראל תמיד יש צדים גבוהים ותמיד יש גם צד שני צדים נמוכים. גם הצדים הנמוכים האלה הם צריכים להיות כולם ישראלים, מכף רגל ועד ראש כולו ישראלי, זה לא הצד שלהם שצריך להיכנע לאומות העולם, אלא צד כזה שצריך להראות איך שלמות אחים ישראלית עד לקומת הכי נמוכות, גם היא חלק מהתהליך העצמי הגדול הזה שנקרא גאולה. המהלך שלכן נמצא עכשיו, המהר"ל כאן מביא את המדרש, גם זה עוד פעם קצת חסר כאן, בכתב יד זה מופיע יותר, שהביאו חרב שאין כמותו וקרחו על צווארו 10 פעמים, כן? אחרי שפרעו שמע על זה שהרג את המצרי, אז המדרש אומר שהביאו חרב וקרחו על צווארו 10 פעמים, ונתקשה צווארו של משה, כן? שהקדוש ברוך הוא יחזיק את צווארו שלא היה מקבל התפעלות. אחר כך הוא מביא כאן עוד מדרש אחר שממשיך את הדברים שפרעה ציווה לעבדים שלו להרוג את משה, ועל זה כתוב שהעבדים של פרעה נהיו חרשים ונהיו עיוורים ולא יכלו להשיג את משה, שעל זה הקדוש ברוך הוא יאמר לו אחר כך מי שם פה לאדם ומי ישום אילם או חירש. ששם פה לאדם זה שהקדוש ברוך הוא שם פה לפרעה להרוג את משה, וישום אילם או חירש זה שהוא הפך את עבדיו להיות אילמים וחרשים. שתי המדרשים האלה מראים את המתח הגדול שהמציאות נמצאת כאן. כמו שהמהר"ל אומר, זה שפרעה נותן חרב וקרחו סביבו 10 פעמים, אז מה זה רמז על כוח פרעה, והוא כוחו מזלו הגדול של מלך, וזהו כריכת 10 פעמים, כי דברים העליוניים כלליים והדברים הכלליים הם 10. אז המהר"ל כאן מאוד מאוד מרומם את מדרגת פרעה, זה שפרעה מקיף אותו 10 פעמים בצבא שלו, זה קשור למדרגת 10 מדרגות אלוקיות שניתחות אל תוך המציאות שהם נמצאים בכוחו של מלך. ולעומתם יש כאן אימות של נס שנעשה אל מול העוצמה הזאת של פרעה, שהצבא של משה מתקשה. אותו דבר בהמשך, פרעה מצליח לצוות להרוג את משה, ויש כאן איזשהו סדר כזה שחוסם את הדבר הזה. כמו שאמר כאן מאיר, היה לכאורה יכול לעשות נס, שבכלל פרעה לא יצווה להרוג את משה, ושבכלל כוחו לא יהיה כוחו גדול, אלא יש כאן באמת את הבירור העמוק, שבאמת יש תן מסוים שעם ישראל, מה שמובא כאן דרך כוחו של פרעה, שעם ישראל באמת במצב הנוכחי מחויב כליה. יש משהו בצורה הגלויה החיצונית של דברים שבאמת עם ישראל לא ראוי לגאולה. וכוחו של פרעה הוא עדיין כוח גדול, והיכול של הצוות להרוג את משה, האיום הגדול הוא איום באמת משמעותי, כי יש כאן באמת משהו לא מפותח, משהו לא שלם עדיין, שנותן עדיין כוח למצוות של פרעה. אף על פי כן, יש כאן איזשהו סדר עמוק פנימי בסתר המדרגה שהולך ונבנה כאן, דרך המדרגה המיוחדת של משה, שהולך ונותן רפואה לתהליך המיוחד הזה. אבל בכוונה, כל הדבר הזה רק מדגיש את השבר הגדול, את המתח הגדול שקיים כאן, שעם כל מה שמשה רוצה לעורר בעם ישראל, קומה גדולה יותר, קומה שלמה יותר, אבל המציאות החיצונית היא עדיין מסורה בידיו של פרעה שממרר את חיים של ישראל, כי באמת המציאות עדיין לא בשלה להופיע את מדרגת הגאולה. הדברים האלה מובילים את משה ללכת למדיין. כמו שהרב אומר בעין היה ברכות, בשעת המפזרים כנס, בשעה שהמציאות נמצאת יותר מדי בפיזור, והפיזור הזה הוא כבר פיזור שמחליש, מטשטש את האיכות של העולם הרוחני, אז המטרה עכשיו של משה היא עוד יותר להתכנס בבתי גווי, לצאת לכאורה לגלות, לצאת מתוך עם ישראל ולבנות את התהליכים של משה בצורה יותר עמוקה ובצורה יותר גדולה. היה מקום לטעות ולומר שאם אצל משה הכל בסדר, וכל החולשות קיימות רק בעם ישראל, אז אולי משה דווקא יותר צריך עכשיו להתחבר אל אחיו ולרומם את עם ישראל. אבל משה מבין שאם יש כאן כישלון כזה גדול, אז הכל מתחיל ממנו. הכל מתחיל מהשאלה עד כמה המדרגה של משה, שהיא בעצם לא מדרגה אישית שלו, היא מדרגה של כל עם ישראל, עד כמה מדרגת הגאולה של ישראל היא מדרגה טהורה, היא מדרגה שלמה, או שהיא עדיין נמצאת באיזשהו מצב מטושטש, במצב לא בהיר, שזה מה שיוצר את הסיבוך לכל. המסקנה של משה היא ללכת למדיין, כן, ללכת לגלות, ללכת לבירור עמוק, שהחידוש, הבירור העמוק הזה, נעשה דווקא מחוץ לבית ישראל. לא רק מחוץ למקום שבו עם ישראל נמצא, אלא גם הזיווג שאותו הוא לוקח בצורה פילית, זה את בת יתרו, בת מדיין, שאיננה מבני ישראל. זה באמת, כמו שאמר כאן מבאר, יש כאן פלא גדול, למה משה רבנו לוקח לו את כאישה, כן, אני צריך להבין, זה מה שהמהר"ל מסביר, ויש אבל הבאר, כל התיקון עכשיו שאברהם, שמשה רבנו עושה, זה מבין שיש חיסרון במקבל, כן, יש שפע גדול שמשה רוצה להשפיע, אבל המקבל לא מקבל בצורה נכונה, אז הוא צריך לזכך את מדרגת המקבל, את המדרגה של עם ישראל שקבלו אותה בצורה נכונה, הוא אומר לו, הוא זקוק להתעוררות שתבוא מלמטה למעלה בצורה נכונה, שזה בחינת השידוך, בחינת האישה, אבל דווקא הוא לקח לו כאישה את בת יתרו. אז בשביל להבין למה הוא לקח דווקא את בת יתרו, המהר"ל בעצם את זה עצמו מסביר בכמה שלבים, אבל הדברים, נתחיל אותם דווקא מתוך למה הוא לא יכול לקחת אישה ממנות ישראל. כן.
יש בחינה שמשה הלך למדיין שקבל את כאילו כמו שעם ישראל, כאילו מצב גלותי, ככה להבין מה עם ישראל נמצא. כאילו
מבחינת
משה נולד במצרים, אז כאילו להרגיש את הגלות של מצרים.
יכול להיות. כאן עיקר העניין כאן של הגלות, כאן הוא לא מצד הסבל של הגלות, אלא יותר במשמעות של ההתנסות מעל החיים, שהוא מתנסה למשהו כללי מאוד, מופשט מאוד, שמצא מעל החיים, ובו הוא מבין שהוא צריך לעשות את הבירורים. המהר"ל כאן מביא מדרש פלאי, שויקנאו למשה במחנה, מלמד שכל אחד ואחד קינה למשה על אשתו, והאשים את משה שמשה קשור לאישה שלו, שחשדו מאשת איש. כמו שהמהר"ל אומר, זה מדרש פלאי מאוד, איך אפשר לומר על משה רבנו קדוש כזה, להאשים אותו, את כל אחד ואחד מהמחנה מאשים אותו באשמה הזאת של אשת איש. המהר"ל מסביר את הדברים בשני ביאורים. כן, דברים שגם חוזר עליהם בבאר הגולה, שם מת הביאור של המהר"ל שם, והחדות של ההבדל משתי הביאורים הוא יותר חד. נתחיל דווקא מההסבר השני, שדווקא איתו המהר"ל בבאר הגולה מתחיל את הדברים, שהוא יותר קשור לצדים הנפשיים, האישיים של כל אחד ואחד מישראל, ומתוך זה נחזור להסבר הראשון, שהוא מסגיר את הדברים בצורה יותר כללית. אומר המהר"ל, שמכיוון שמשה שקול כנגד כל ישראל, עם מדרגה מיוחדת מאוד שעוצרת בקרבה את הלוז הפנימי של כל עם ישראל, שהיא זאת שבעצם מבטאת את האחדות של עם ישראל, את המדרגה הכולל של כל עם ישראל, אז קודם כל בצורה פשוטה הוא לא יכול להיות שייך אל אישה פרטית. להיות שייך, להשתדך אל אישה פרטית, זה בעצם לקחת את כל הכוח הכללי האחדותי של עם ישראל ולשקע אותו בגוון מסוים, באפיון מסוים. לכן יש צד מסוים שבאמת משה קודם כל לא יכול להיות שייך אל אישה פרטית בעם ישראל, אל גוון מסוים בעם ישראל. הוא חייב כל הזמן להחזיק עמדה בעמדת החיים הכללית האחדותית הזאת שמתעשה מעל הכל. אבל אומר, אמר לו יותר מזה. מצד שני, המדרגה הזאת של משה, אני לא כל כך אכנס, זה לעומת המדרגה של ירמיהו, שעליה נכון לומר את המדרגה הזאת שהוא מאוד מאוד כללי, כי ירמיהו גם היה נביא מיוחד שהיה מאוד מאוד כללי, כמו שהמדרש אומר, שהוא התנבא, כל הנביאים התנבאו או על יהודה או על ישראל, וירמיה התנבא בין על יהודה ובין על ישראל, שזה גם בעצם מדרגה כמו משה שמדרגה מאוד מאוד כללית, אבל לעומת ירמיה, שמדרגות הייתה מאוד מאוד כללית, ולכן לא יכול להתחבר לאף אישה, שלכן עליו נאמר שחשדו מזונה, כי אמרו שאין לו אף קשר, הוא לא יכול ליצור אף קשר עמוק, פנימי, עם מדרגה מסוימת בחיים, תמיד הכל יהיה נוגע ואינו נוגע, תמיד זה מדרגה כללית כזאת שלא יכולה לרדת לאופי חיים פרטי, אצל משה זה התגלה בדיוק הפוך, לא חשדו מזונה, אלא חשדו מאשת איש. אומר המהר"ל שאחר כל האחדות של משה היא לא אחדות כזאת שמתנסית מעל החיים, אלא אחדות כזאת שבאמת מכילה את כל גילוי החיים מקרבה. מה גורם לאדם לקנות באשתו על מישהו אחר, בקינה שהיא קינה שקרית. כי אם יש מישהו מסוים שהוא מאוד מאוד תואם את האדם המסוים הזה בכישרונותיו, זה בכלל כל יסוד הקינה. כל יסוד קינה, לא קינה לאשתו, אלא קינה בכלל של איש מרעהו. תמיד אין אדם מתקנה לא במי שגדול ממנו ולא במי שקטן ממנו, אלא מי ששווה לו. אדם תמיד מרגיש קנאה לעומת מישהו מסוים שהוא נכנס למשבצת האישית המסוימת שבו הוא נמצא. זה מה שתמיד מעורר בבני אדם קנאה אחד מהשני, כי הוא מרגיש שיש מישהו מסוים שיש לו את אותם כישורים שיש לו ואותם תכונות שיש לו, והוא חושד בו שהוא מצליח לעשות אותם בצורה יותר מוצלחת ממה שהוא עושה. זה מה שקוראים לאדם, קודם כל תחושת האיום הבסיסית של הקנאה, שהוא מרגיש מיותר בעולם. זה גם יוצר את הקנאה ועבר עליו רוח קנאה וקנאה באשתו, שהוא מרגיש שיש מישהו מסוים שיכול, למרות שכל מיישם אישה לאיש, יש התאמה, סדרי נשמות מיוחדות שמתאימות בין אישה לבין איש, אבל בצורה מוטעת, אשלייתית, נראה לו, מכיוון שהוא בוחן את עצמו, ומלא גם את האחר דרך כל מיני קריטריונים חיצוניים, נראה לו שאחר מתחרה איתו, ולכן זה גורם לו לחשוב שאשתו במקום לרצות אותו תרצה מישהו אחר. מכיוון שהמדרגה של משה רבנו היא מדרגה כל כך כללית שיורדת עד לפרטי פרטים, ויש בצד מסוים שהיא באמת הוא שקול כנגד כל ישראל, זה אופי החיים שמרכז את כל חיי האומה בצורה הכי איכותית, בצורה הכי תמציתית, אבל היא יורדת גם לפרטי פרטים של כל אחד ואחד מישראל. זה מה שמעורר תחושת איום, תחושת קינה, תחושה כזאת שהזיווג המסוים שלי הוא כמו שיכול להתאים לי, הוא גם יכול להתאים למשה רבנו. זה האיום הגדול שחשדו משת איש. כי דווקא מכיוון שמדרגותו של משה היא מדרגה כל כך מקיפה, כל כך גדולה, אז היא הופכת את כל הצורות הקטנות בעם ישראל להיות חסרי משמעות. כן, כל צורה עניינה היא להחיות חומר מסוים, כל איש עניינו לגדל, לפתח, להשלים מדרגה של אישה, אבל ברגע שיש את צורת כל הצורות, את המדרגה הזאת שהיא מקיפה את הכל, אז הדבר הזה יוצר באינסטינקטיות, בצורה מאוד מאוד שפלה, כמו שהמהר"ל כאן אומר, מעורר קינה של כל המחנה על משה.
למרות שהוא לא באותה רמה.
בדיוק. הכישלון הגדול, כמו שאומר המהר"ל, הוא שהם תפסו את משה, את הצורה הזאת של משה, לא כצורה נבדלת מן החומר, ככזאת שמתנסית על גבי כל הצורות, אלא הם תפסו אותה בצורה חושנית, בצורה כזאת שהיא דבוקה בחומר, שהיא נמצאת בתוך החומר. בתוך מדרגת חיים כזאת, הם באים מתוך מבט שפל, מתוך מבט קטנוני שלהם, שאת כל העולם הרוחני הם תמיד מתרגמים אל הצרכים, אל המשמעויות המיידות של החיים. אז גם את משה רבנו, הם לא רואים אותו בצד המרומם, המתנסה מעל החיים, אלא בצורה שהיא יורדת אל החיים. אז הדבר הזה יוצר איום על כל סדרי החיים, על כל גילוי החיים שהיו קיימים במחנה. הקשל הגדול שקיים כאן, אני רק מזכיר, הוא בעצם חוזר למה שהתחלנו מתחילת הפרק, לאכן הודע הדבר, לעבודה הזאת שהם לא מבינים שיש כאן מדרגה רוחנית שהיא מתנסית מעל החיים, שעניינה היא לא להחליף את החיים, וגם לא להחליף את כל הצורות הפרטיות של החיים, אלא אדרבה, לקחת אותם, לכבד אותם, אבל להבין שיש משהו נשגב יותר, איכותי יותר, שהוא זה שמתנסה מעל החיים. זה קשור לפירוש הראשון של המהר"ל, שכאן בפירוש הראשון של המהר"ל הוא לא מדבר איך זה, איך משה יוצר קינה בכל אחד ואחד מעם ישראל. כאן זה כתוב בצורה קצת יותר קצרה, בבאר הגולה הוא מסביר את הדברים יותר, הקנאה שלהם שחשדו באשת איש, זה ששם המהר"ל אומר שהקדוש ברוך הוא נקרא איש כלפי האומה הישראלית שנקראת האישה, והם חשדו אותו שהוא נכנס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שזה החשד שהיה למשה באשת איש, שהוא בעצם בא להחליף, יש את הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה את הצורה של ישראל, יש כאן עכשיו משה רבנו שהוא רוצה להיות הצורה של עם ישראל, שהוא רוצה בעצם לשלוט על עם ישראל, שהמדרגה הרוחנית שלו הוא רוצה להוות תחליף למדרגה כביכול תחליף לקדוש ברוך הוא, ולהיות בעצם הצורה הזאת שהיא זאת שמנחה את עם ישראל.
זה הצורה לצורה?
כן, בדיוק. זה מה שלכן האיום שמשה מהם על עם ישראל, כי הם תפסו את מדרגת צורת משה לא כגדות שבאה לרומם את עם ישראל, אלא כגדות שבאה לשלוט על עם ישראל, כגדות שבאה להחליף את הקשר האציל שקיים בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה בעצם החשד שחשדו באשת איש, שכמו שהמהר"ל כאן אומר, הם צדקו, משה רבנו באמת צורה לישראל, אבל לא צורה לישראל במשמעות הזאת שבא לשלוט עליהם. זה בדיוק מה שמשה ישר אחר כך אומר, אחרי שויקנו את ישראל מחנה, זה מה שמשה אומר, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא רק אריאותי את אחד מהם. אין לו כאן עניין של צורה כזאת שהיא באה לשעבד את החומר אליה, לקחת אותו על הצרכים שלה. בדיוק הפוך, היא נותנת לכל קומת החומר להמשיך להתגדל כמו שהם. ולכל הצורות הפרטיות שקמת בעם ישראל, והתכונות והכישרונות הגדולים שקמת בעם ישראל, להמשיך להתקיים. כל המדרגה הזאת היא באה לנסה, לרומם את עם ישראל אל מדרגה יותר איכותית, אל מדרגה יותר שלמה שהיא זאת שבעצם תכוון אותם כלפי אביהם שבשמיים.
איך זה יסדר שכל אחד ואחד כנה למשה? כאן זה מצד עם ישראל כלפי משה, אין כאן את הכל אחד ואחד.
זה בא, נכון שזה היה בית מה שאמר לומר שלכן העיקר כמו הפירוש השני, זה היה בית הרווח של הפירוש של הפירוש השני, והפירוש השני גם בא לומר סוף סוף את ה... כהן, כשבעל מקנה במישהו שנכנס בתוך הקשר, ככה גם הם הרגישו שיש כאן מישהו שנכנס בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל.
אבל אין כאן צד של כל אחד ואחד מצד...
נכון, נכון, לכן התחלתי מהפירוש השני, אבל כאילו יש יתרון כן בפירוש הזה על פני הפירוש אחר, יש גם בבאר הגולה אומר שהפירוש הזה העיקר, וכאן אומר דווקא שהפירוש השני עיקר, נראה לי אבל כאילו כי מבחינה רוחנית הפירוש הזה הוא יותר עיקר, כי הוא באמת הוא פחות עסוק בנפשיות של כל אחד ואחד, ויותר עסוק בדמות של משה ובמיקום שלו כלפי עם ישראל, האם משה עניינו עכשיו להיות השליט על עם ישראל, או שעניינו לרומם את עם ישראל. דווקא מבחינת התהליכים הגלויים של המציאות, אולי הפירוש השני הוא העיקר, הוא יודע שיותר בא להראות את האיום האישי על כל אחד ואחד מעם ישראל.
הדוגמה נרמדת דווקא על הפירוש השני.
מה זה איך?
הדוגמה
נרמדת
דווקא. כן, כן, לא, שם הוא מביא, בבאר הגולה לפי זוכר הוא מביא, זה גם על הפירוש השני וגם על הפירוש השני. שזה בעצם יותר, זה גם שחשדו מזונה כי הוא לא יכול להיות קשור לכל אחד ואחד, ואני לא זוכר איך מסביר את זה על הפירוש, וגם אני צריך, וגם על הפירוש הראשון הוא מזכיר למה הוא לא כמו משה שהוא אשת איש של עם ישראל, אלא אני טוב, אני זוכר בדיוק עכשיו את הדברים שלו שמה, אבל את כל הדברים האלה המהר"ל לא הזכיר אותם בצורה, הוא לא נסחף לסוגיה הזאת, אלא דרכה הוא בא לברר איפה באמת מקומו של עם ישראל, של משה רבנו נמצא, ואיפה באמת משה מוצא את התיקון שלו באומה. התיקון שלו לכן הוא לא להחליף תהליכים שכבר קיימים באומה, אלא להצעיד את עם ישראל לקומה יותר גדולה, לעורר בעם ישראל את השאיפות העתידיות הגדולות שלהם. זה מה שמתברר דרך השידוך המיוחד של משה לבת יתרו. כמו שהמהר"ל אומר, בת יתרו דווקא מכיוון שהיא לא חלק מהפרטים של עם ישראל, בזה יש בבחינה מסוימת שהיא מבטאת משהו כללי כלפי כל עם ישראל. בפרק הבא אמרה לומר את זה בצורה יותר מדויקת, שלמה נקרא יתרו אבי ציפורה ראואל, שהיה רע לאל. אז אומר המהר"ל, לעומת כל הגרים, וכאן צריכים להבין סוגיה מיוחדת, זה לא סוגיה בכל הגרים. סוגיה שבגבורות המהר"ל אומר אותה על יתרו, ובנצח ישראל המהר"ל אומר אותה על רות המואביה ונעמה המונית, גם כאן וגם שם אומר יש שתי מערכות של גיורים. יש מערכות של גרים שמתלווים לעם ישראל והם תפלים כלפי עם ישראל, הם נבלים מתוך עם ישראל. ועליהם, כמו שהמהר"ל אומר, זה גם מסובך לפעמים, זה יוצר הרבה תהליכים מורכבים תוך כדי ההיבלות שלהם מתוך עם ישראל. אבל יש גרים כאלה, אומר המהר"ל, שכל תפקידם הוא ליצור קומה חדשה לעם ישראל. אומר המהר"ל שהמשיח ייבנה דווקא מרות המואביה ונעמה המונית, כך המהר"ל אומר בנצח ישראל פרק ל"א, כי כל עניין של המשיחיות הוא קשור לעתיד של עם ישראל, של עתה יגדל השם מעל גבול ישראל, מה שעם ישראל יש לו את התפקיד הגדול של תיקון עולם במלכות שדי, שלכן יש בחינה מיוחדת של גרים כאלה שהם אלה שבאים לעורר את השאיפות הגדולות של עם ישראל, שבאים לנסה את עם ישראל מעל כל סדרי המציאות. זה מה שאמרה לומר, לכן שיתרו נקרא ראואל, כי כל גר רגיל הוא בטל כלפי עם ישראל, אבל יתרו אי אפשר לראות אותו כבטל כלפי עם ישראל, הוא כמו רע, שכל אחד תורם לשני את חלקו, ככה אומר כאן המהר"ל, אין לו מה שהיה בטל את ישראל, כיוון שכל כך היה תולב אותו זיווג של משה, שהוא יקרא ישראל, לפחר נקרא ראואל, כמו שני אוהבים, שאין אחד בטל אצל אחר. יש את מה ש... את המדרגה המיוחדת שמשה נותן, ויש את הצד המיוחד שאותה משלימה ציפורה בת יתרו, שהיא משלימה את שקיקת החיים הישראלית לתיקון עולם במחוש הדי, לבשר מגמת חיים כללית. הדבר הזה מתגלה גם בדמות האישית של יתרו וגם בדמות האישית של ציפורה. בדמות האישית של יתרו, המהר"ל כותב את זה בסוף הפרק שלנו, וזה ממעלת יתרו בעמוד צדיק, שלא יוכל להיות דבק בכוח פרטי עד שנתגייר, כזה כבר מתחיל לפני כן, בסיכול בצדיק עמודה ראשונה למטה. ותדע על זה במה שאמרו, שלא הניח עבודה זרה של עבדה. מזה תדע כי לא היה יתרו כמו שאר עובדי עבודה זרה, שעובד עבודה זרה פרטית שדבק בה לגמרי. אבל יתרו היה מוכן לעבוד כוח קדוש, הוא אלוקי אלוקים כולל הכל. מפני זה לא היה יתרו עומד עבודה זרה אחת שיש לה כוח פרטי אחד. מה שנאמר על יתרו, שלא הייתה עבודה זרה אחת בעולם שלא הניח אותה, זה לא לגריאותה על יתרו, איך הוא היה שטוב בעבודה זרה, אלא למעליותה. הסיבה שהוא היה עובד את כל עבודה זרות בעולם, כי הוא חיפש את המגמה האחדותית שתקיף את הכל, שהכל יהיה כלול בה, כמו שיתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז זה לא מכל האלוהים, בלשון חול, סליחה, זה לא מכל רק כמם היתרון, אלא גם מם מתוך, מתוך כל האלוהים, מתוך מה שהוא רואה את כל הכוחות שמציאים במציאות, ויש לו שאיפה לראות מדרגת חיים כזאת שמקיפה את הכל, וכל עבודה זרה הוא רואה את החלקיות שבה, זה, מתוך זה הוא מגיע למסקנה של גדול השם מכל האלוקים, שהוא מחפש משהו כללי יותר, משהו מקיף יותר. זה כמו שהמהר"ל אומר,
גם נאמר לעם ישראל.
מה זה?
גם לעם ישראל, הם לא הניחו עבודה זרה בנצח.
כן, נכון, זה תכונה ישראלית, תכונה ששואפת כללות. זה גם התכונה המיוחדת של ציפורה, כמו שהמהר"ל אומר, שנקרא ציפור, באותו בצדק עמודה ראשונה למעלה, ועוד ידע דבר עמוק, בעבור שהציפור נברא מן הרקק, אין לו עניין מיוחד. שהרמנקל נברא לא מן המים ולא מן אפר לגמרי. כל בעל חיים רגיל הוא שייך או אל האדמה או אל הים. שייך אל גילוי חיים פרטי. וציפורה זה בעל חיים מיוחד שהוא נברא מן הרקק שלא שייך לא אל הים לחוד ולא ליבשה לחוד, שזה מה שמבטא את השאיפה האחדותית הכללית שקיימת גם אצל אבי היתרו וגם אצל ציפורה, מה שמורה בה, כמו שמרל כאן אומר, גם את הפירוש הראשון שאומר שהיא נקראת ציפורה, כי כמו שהציפור הוא יסוד החיות, הוא יסוד היכולת לשאת כנפיים, שזה מה שמתאר את המצורה, מתאר את המוות, בזה שהוא מעורר שקיקות חיים גדולות, אז הזיווג שמשה מקבל זה דווקא מה שמעורר את הכמיהה הגדולה לתיקון עולם במחוש הדי, את השאיפה, את הכמיהה הגדולה להכיל את כל המצוות בקרבה. כל מדרגה בתוך עם ישראל שאיתה משה התחתן תאפיין, תחדד צד פרטי מיוחד. אבל דווקא בזה שהוא נושא מישהו שמחוץ לעם ישראל, בזה הוא מבטא את השקיקה הגדולה להתחבר אל שאיפת חיים כללית, אל שאיפת חיים מקיפה יותר, גדולה יותר, שהיא זאת שבסופו של דבר ממנה, מתוך השאיפות, הכיסופים הגדולים האלה, ממנה יהיה אחר כך אפשר לבוא ולגאול את עם ישראל.
מה עם נשיא או מלך?
מה עם?
נשיא או מלך, שהם גם, הם הרי מעל העם, אבל הם כוללים את כל העם, ולכן הם מלכים, אחר להתחתן עם מישהו שהוא יבטא את המלוכה.
מה, אצל אומות העולם או אצל ישראל?
אצל ישראל.
אין מלכים. מה, מלך של שבט פרטי אתה מקווה?
לא, מלך של עם ישראל.
איזה מלך היה? משה המלך. והיא בשירון מלך בית הספר שהעם זה משה. לא היה מלך אחר אז. ונשיא שבט פרטי, זה עוד פעם, הוא לא יכול להשתאבד לפרטיות. הוא, יש בו את התביעה לכלליות. אז עכשיו, המצוות הזאת היא במה מלך ישראל שמתעשה מעל הכל, במה הוא יכול, מה הזיווג שלו? הזיווג שלו זה הזיווג של כנסת ישראל עם כל, עם התביעה שלה לגדל את כל ההוויה כולה.
זה השאיפה של שלמה
המלך. כן, מעין בחינה כזאת, נכון.
מדגיש פה מעל בציפות דקות החומר, לעומת הגוף הקדוש של משה בפייטט, בעמוד הזה.
כן, כן. איפה?
באמצע. זה לא משמע מצד השאיפה, זה מצד שהציפור החומר שלו לא גשמי כל כך.
אני התחלתי, נכון, זה העיקר הדבר שבתי הפירוש השני. הפירוש הראשון, עיקר הדגשתו זה שהיא גם נושאת משהו רוחני באמת, אתה צודק.
אבל הוא חומרי לגמרי, מה כמובן נושאת החומר?
דקות החומר שהוא לא משובד לחומר, הוא מתנסה מעל החומר. שיש בו משהו שנושא כנפיים, יש משהו רוחני, שהוא מדיוק מתאר לכן את המוות שקיים בתאומת הצרת. זה כמו לכן המעמד המיוחד הזה, מה שבעצם משה מבין עכשיו, שאם בעם ישראל יש חולשה של שאיפות חיים נבדלות מן החיים, מתנסות מעל החיים, אז את התכונה הזאת משה עכשיו הולך ובונה דרך הזיווג המיוחד שיש להם ציפורה. מה שבאמת בפרק כף, המהר"ל גם ישלים את הדברים דרך ההתאמה המיוחדת של יתרו.
איך משה מתקן את הקומה הזאת של ישראל? על ידי כל ה...
עם ישראל מאוד מאוד, את הצורה משפיל אל החומר. ואת המדרגות הרוחניות הוא מטביע בתוך החיים. משה רבנו מבין שעכשיו מה שצריך לעשות זה דווקא להתנסה אל חלומות גדולים, אל שאיפות גדולות, אל משהו שמתנסה מעל החיים. אז דווקא ההתכנסות של משה היא בעצם מה שפועלת בצורה עמוקה את החדות של השאיפה הרוחנית הגדולה. יש, הרב כותב את זה באיגרת שין ממדלת, שהרב כותב שזה, אז שהוא גלה לחוץ לארץ, שהוא בתוך מלחמת העולם הראשונה, אז אומר הרב שמה שזו נחמתי בגלות שלי לחוץ לארץ, כי דווקא יש בחינות מסוימות שברגע שאני מתנתק מן החיים אני יכול לבנות שאיפות רוחניות גדולות מאוד של כן, של אתה יגדל השם מעל גבול ישראל. שאם החולשה של עם ישראל זה שאת העולם הרוחני שלהם הם שיבדו יותר מדי לחומר, אם אתם זוכרים מתחילת הספר הזכרנו, זה כל העבודה הגדולה של השיבוד הגדול במצרים, שבאים לתת לצורה לא להיות מוטבעת בחומר, שזה קיים גם בכל עם ולשון, אלא לתת לידי האלוקית להיות עומדת בפני עצמה. ושמשה רואה שאכן נודע הדבר, שבעצם הקומה הרוחנית הזאת יש בה עדיין צד של שיבוד, של תלות בכל מיני קומות נמוכות, זה גם ככה ישראל רואים עדיין את המדרגה של משה. אז המדרגה שמשה צריך לבנות זה את שאיפת ההתנשאות, את השאיפה הזאת שמתרוממת מעל לשיבוד של הכלל לאיזושהי יפת חיים פרטית, אלא אדרבה, לדרוש את השאיפות הגדולות של החיים.
זה התנשאות שהיא לקראת הופעה.
ברור.
כי הוא מתחתן, אני הולך למדבר ונשאר רק, הוא מתחתן.
ברור, ברור, המטרה היא בסוף שבר לעורר כלים במציאות, כן, שזה הבאר, זה התשוקה, שבאה מלמטה למטה, מלמטה למעלה, אבל את התשוקה במציאות שרוצה לקבל את החזון הגדול הזה.
זה התיקון שהוא רוצה מלמטה למעלה.
מה זה איך?
זה גם התיקון שהוא רוצה, לא שיהיה תשוקה של עם ישראל
מלמטה למעלה. מלמטה למעלה, לכן הוא צריך אישה, לכן הוא צריך התעוררות שבאה מלמטה למעלה. אבל איזה אופי של התעוררות? אופי של התעוררות שהוא כללי, של כמו שנמצא אצל יתרו, של כן, גדול השם מכל אלוקים, של אותה ציפורה שהיא חובקת את כל המציאות בקרבה. זה באמת גם בצורה אמיתית, אם זכרנו מלמטה למעלה, זה באמת גם אחר כך יתרו שמצטרף לעם ישראל ומייתר פרשה אחת בתורה. זה כל אותה פרשה שבא להראות איך המדרגה הזאת של משה יורדת אחר כך לשרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, איך בסוף שבר כל קומות החיים כולם מתבשמות מהמדרגה הגדולה המרבית הזאת. בפרק כף, המהר"ל כאן מוסיף עוד דבר נוסף שקשור להתאמה המיוחדת שקיימת בין משה לבין יתרו, במידת החסד שקיימת גם אצל משה וגם אצל יתרו. שאותה המהר"ל כורך את מידת החסד, כורך אותה גם אצל משה, וגם במידה דומה אצל יתרו במדרגת הצניעות. כן, שוישק את הצון, מלמד שעלו המים לקראתו, ולפרח אמר למה עזבתם את האיש, הכיר בו שהוא מזרע יעקב. שיתרו מזהה במשה שהוא מזרע יעקב, שהמים עולים לקראתו, כן, שכל מה שנותן, כמו שאומר כאן אמרה, נותן לו את היכולת להשפיע השפעה ללא הפסק, וכמו שהוא קורא אותה בהמשך, הברכה הנצחית שהייתה קיימת ליעקב, נחלה ללא מצרים. עוד דבר שזיהה יתרו אצל משה, והיו למה עזבתם את האיש, אז אומר כאן המהר"ל שזה, והיו זה כמו איה שרה אשתך, שזה שהוא זיהה במשה את הצניעות של משה, שמשה לא בא ומדווח ליתרו על זה שהוא הציל את בנותיו, אלא בנותיו היו לבד צריכות לספר לו, מזה הוא ראה שהוא מזרע של שרה, שעלה נאמר והיה שרה אשתך והיום הרינה באוהל, שזה מדרגת הצניעות שקיימת בשרה. יש כאן בדיוק את שתי הדברים שדיברנו עליהם קודם, את מדרגת החיים הפנימית שאליה משה קשור, שהכל שם נעשה בצניעות, שהכל כאן נעשה שלא על מנת לקבל פרס, שלא להתנות את הדברים בכל מיני גורמי חיים חיצוניים, ועם כל זה, זה מדרגה צניעותית פנימית, שמצד שני משפיעה שפע של ברכה, שפע של נצח על כל גילוי המציאות, וזה הבחינה שהוא מקבל מיעקב של חפץ ההתברכות, של חפץ ההתפשטות כנחלה לא מצרים.
עלייה, הצד אחד זה עלייה והצד השני זה
נסתר. זה הצניעות, הנסתר. מה שהוא מסיים בסוף, הזכיר יתרו שני דברים, קוראים בצדק א' עמודה שנייה, גדולים מאוד. האחד, הברכה הנצחית שהזכיר, שהבר העולה הברכה שלא פוסק, והשני, הברכה הכללית, שכל העולם מתברר בשביל מעלתן הפנימית, מתברך הכל ודבר זה מבואר.
עלייה זה גם משהו מאוד פנימי, לא?
כן. בלי להיכנס לרמזים,
כן. מה קשור בנתנות לברכה? מה עוד מקשר?
לא, מה זה? הוא אומר שיסוד הברכה הוא בצניעות. יסוד הברכה, הברכה, למה היא בעלת משמעות אמיתית? כי היא באה מנקודת חיים פנימית. את זה בדיוק אני בא להסביר עכשיו, דרך שאת שתי התכונות האלה, אומר המהר"ל, הם עצמם גם קיימים ביתרו. בזיווג של משה, גם בו קמים שתי התכונות האלה, זה מה שכתוב, כי יראן לו ויוכל לחם, כן, שזה אמרו פרק חלק, אמרו כי הכתוב אמר קרן לחם, בזה רמת לך כתוב שבשביל זה היה ראוי להיות דבק בישראל, שבזכות הלחם, בזכות הלגימה, איך כאן? גדולה לגימה שהכריש את המשפחות בישראל, שאימה הדבר שהם לא קידמו אתכם, חלימה מרחקת את הקרובים, מקרבת את הרחוקים, שנאמר כי יראן לו ויוכל לחם. שמה שמקרב את הרחוקים, דהיינו את היחד בין ישראל למות העולם, את מדיין, את יתרו למשה, זה הבחינה הזאת של הלחם. וגם כאן המהר"ל מסביר את הדברים בשני הסברים שמקבילים בדיוק לשתי הדברים שאמרנו קודם. ההסבר הראשון שאומר המהר"ל עוד מעט, אנחנו נסביר את הדברים, שהעניין של הפרנסה זה להמשיך את השפע מהקדוש ברוך הוא. שכל מי שקרוב אל גוף האילן, ממנו באה פרנסה אל אחר. כל אדם שעסוק בפרנסה, בלפרנס אנשים אחרים, בזה הוא דבק בעיקר, בזה הוא דבק בקדוש ברוך הוא שמשפיע חיים לכל בריאה. דבר שני שאומר אחר כך המהר"ל, בסוף עמודה ראשונה בצדיק ב', ועוד יש לך לדעת, זה פירוש שני, כי האכילה שניתן לאחר היא מעלה אלוקית, כפי שניתן את החלב השתייה שהוא השפעה לאחרים, הוא מפעולת הנבדל, שהוא נותן ומשפיע תמיד. אז להבין את הדברים, את שתי המערכות האלה שקיימות כאן, זה דברים שהמהר"ל גם מדבר עליהם בהרחבה בנתיב גמילות חסדים. אומר שם המהר"ל שאדם שגומל חסדים לאחר, יש בו שתי ברכות. יש בו את הברכה, יש בבחינה מסוימת יותר פשוטה, שהקדוש ברוך הוא, כי עמך מקור חיים באורך נראהו. הקדוש ברוך הוא, הוא מזרים חיים, משפיע חיים על כל המציאות כולה. הפרנסה שאדם גומל חסדים, עיקר עניינה זה לא מצד הצד הפרטי של האדם, אלא שהוא הופך להיות צינור שפע, לאשר לברכה האלוקית, לשפע האלוקי להיות מופיע במציאות. כמו שאומר כאן המהר"ל, עיקר הדגשה זה לא, לא זוכר אם הוא כותב את זה כאן, או שהוא, כן, הוא כותב את זה גם כאן, שהפרנסה עיקרה היא לא לתת צדקה למישהו אחר, אלא דווקא לתת מזון למישהו אחר. ליצור חיים, להמשיך את שפע המפליל לעשות של הכושר רוחני וגשמי, יש סדרים אלוקיים איך הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, והם עצמם מתגלים דרך סדרי הפרנסה, ולמדנו בנצח ישראל, אני חושב שהזכרנו את הדברים, כמו שהמהר"ל שם אומר, שפרנסה באה ממקום עליון מאוד, כי דברים שדיברנו עליהם גם פעם בשיחה שם בט"ו בשבט, כי הרי מטרת הפרנסה שאדם יאכל זה לא כדי שהוא רק ישרוד ויתקיים, אלא דרך זה הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את כל המדרגות של המציאות, שהכל יגיע לחיים של האדם. אז זה שאדם מקבל פרנסה, אומר המהר"ל, זה בעצם סדרים אלוקיים שדרכם הקדוש ברוך הוא משפיע חיים בתוך המציאות. ומי ששותף למהלך הגדול הזה, אז הוא דבק בחיים, דבק בשפע אלוקי. לכן כמו שאומר כאן המהר"ל, שככל שענפים יותר קרובים אל גוף האילן, הם יותר מעבירים דרכם שפע והחיית פירות של דברים שבאים מקפותיהם. זה שיתרו משים את עצמו בתפקיד של מפרנס, בתפקיד של מחיה, בזה הוא הופך להיות צינור שממשיך את השפע האלוקי בעולם. אני כבר עכשיו אומר על הדבר הזה, המדרש כאן אומר שלכן גדולה פרנסה, שמי שמפרנס, שהקדוש ברוך הוא בזכות הפרנסה אשרה את נבואתו אפילו לנביא הבעל, ואחר כך המדרש אומר שמעלמת עין מן הרשעים, שגם אם אדם היה רשע אבל בזכות הפרנסה הקדוש ברוך הוא מעלים עין מן הרשעים, ובסוף אומר שגגתה עולה זדון. אם אדם שגג בפרנסה והיה היה תכנן לתת פרנסה למישהו ובשגגה לא יצא לו שהוא יכול לפרנס את העני שצריך לפרנס אותו, אז זה נחשב בעיניו כזדון. יסוד הדברים, כמו שאומר המהר"ל, כי מכיוון שהפרנסה היא לא כוח שאדם יזם אותו מכוח עצמו, אלא זה שהוא כוח אלוקי שאדם רק קשב אליו, נפתח אליו, ודרכו משפיע חיים אל כל מה שנמצא סביבו. אז בזה, גם אם האדם לפני כן היה מסובך מאוד בעבודת בעל, כן, בתפיסות אלוקיות נמוכות מאוד, אבל עצם זה שהוא עכשיו החליט להיות מפרנס, החליט להיות קשור אל הזרמים האלוקיים של המציאות, זה עצמו תיקון הפנימי לעבודה זרה. כל שורש עבודה זרה זה הניתוק של כוחות החיים מן המקור האלוקי. וכל עניין הפרנסה, שאדם מבין שאוכל ומזון שמצא אצלו, הוא לא נמצא אצלו בזכות עצמו, אלא הוא חלק מתנועה אלוקית שרק עוברת דרכו, זה משהו אינסטינקטיבי בכלל, זה אפילו לא משהו תודעתי בהכרח שקיים בו, אבל הוא הופך להיות חלק מסדרי הופעת החיות האלוקית בעולם. זה עצמו, מה זה?
זה הפורש השני.
הוא מזכיר זה רק בפורש השני.
נכון.
נכון, צודק. אני באמת שאני גם פרוש השני, דברים יותר מיקו, אני בכוונה רוצה להסביר את זה גם כבר לפי הפירוש הראשון. עצם זה שיש כאן שטף חיים אלוקיים שבא לאדם, זה עצמו מזכך את העבודה זרה שלה מכל השיגים שלה. מה שכמו שהמדרש גם אומר, שזה מעלים עין מן הרשעים, שגם אם יש הרבה הרבה סיבוכים שנגרמים לרשעים, אבל מי שמפרנס, הוא נידון לא מגלל, לא מצד הצד הבחירי התודעתי שלו, אלא הוא נידון מהצד הסגולי שבו, מצד מה שדרכו חיים אלוקים עוברים. יש איזשהו קול אלוקי שדופק בו ודרכו מזרים חיים אל מה שנמצא סביבו. אז עמת השיפוט של האדם הזה היא לא על פי תודעתה והתנהגותה והיומיומיות, אלא על פי הכוח אלוקי שעובר בו, שזה אותו עניין סגולי שמעלים עין מן הרשעים. עד כדי כך שהמדרש אומר ששגיגתו עולה זדון. כל אדם שעובר עבירה בשויגג, זה לא כל כך חמור, כי אדם רצה לעשות מצווה ושגג, התרשל ולא עשה אותה, צריך אולי כפרה לדבר הזה, אבל דבר לא כזה חמור. אבל מי שהיה לו השתוקקות לפרנס והוא שגג ולא פרנס, אומר המהר"ל שגיגתו עולה זדון. כי הרצון לפרנס הוא כוח אלוקי שהתעורר בתוך האדם. האדם לא מגלל יוזמתו והחלטתו האישית החליט לפרנס בשום סיום, אלא הקדוש ברוך הוא את חסדיו, את השפע שלו בעולם, הולך ומשפיע דרך מה שהוא מעורר באנשים, את חפת החסד, את חפת להיטיב, מה שחז"ל אומרים, לדבקה בו וכי אפשר לדבק בו ולא ישוכלהו, אלא ידבק במידותיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. כוונת המדרש שלו אומר, איך הקדוש ברוך הוא רחום? על ידי זה שאתה רחום. איך הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם הנבראים, להיטיב עם אנשים עניים. איך הוא מיטיב איתם? על ידי זה שהוא מעורר צינורות של אנשים שיהיו שלוחים של הקדוש ברוך הוא. מי שרצה להיטיב ולא היטיב אפילו בשגגה, הוא כנביא שכובש את נבואתו. יש בו איזשהו חפץ גדול, כמו שאומר כאן, אמר על זה, כוח שכלי שהתעורר באדם, שאדם עכשיו הולך נגד השכל, הולך נגד הכוח אלוקי שבקרבו. הבעיה שבה זה לא רק שהוא לא קיים מצווה, רק נמנע מלקיים מצווה, אלא שנמסרה לו שליחות והוא לא ביצע אותה, שלכן שגיגתו היא עצמו זדון, התעורר בו כוח שכלי, והוא לא הלך אחרי אותו כוח שכלי. אבל אמר כאן, מעמיק את הפירוש הראשון דרך הפירוש השני, שהאכילה עניין היא לא רק, כמו שאמרנו, צינור שממשיך את השפע האלוקי, אני כבר מקביל, זה הבחינה של יעקב, שמזרים חיים מצרים למציאות, אלא היא באה, כל אדם שגומל חסדים, זה אומר שהוא עצמו קשור למדרגה פנימית. כמו שהמהר"ל אומר, שאדם שהוא גומל חסדים, הוא מפסיק להיות מושפע והופך להיות משפיע. יש בו איזושהי בחינה עמוקה פנימית, שיש בו איזשהו צד מסוים של הידבקות והידמות לקדוש ברוך הוא. עצם זה שהוא הופך להיות משפיע ולא מושפע, הופך להיות יוזמתי ולא פסיבי כלפי המציאות, זה קודם כל עוד לפני ההשפעות שהוא השפיע אל כל מי שנמצא סביבו, זה עצמו מניח אותו בנקודה אחרת לגמרי. זה אומר שהאדם המסוים הזה כאן הוא אדם שמגלה את צלם אלוקים שבקרבו, את אותה נקודה שמצידה המציאות היא לא מתפרשת בצד החיצוני המובן מאליה שלה, אלא הוא קשור לחפץ ההתעוררות, לחפץ ההתחדשות, לחפץ היצירה. וזהו הוא כדמות קונו. יתרו שהכיל לחם את משה, חוץ מזה שהוא ממשיך, הוא צינור לופע את השפע האלוקי, וזה כמו שאומר כאן המהר"ל, הוא מפעולת הנבדל, שהוא נותן ומשפיע תמיד, הוא אחד כזה שלא נמצא בתוך המציאות, אלא מתנסה להיות מעל המציאות, מתנסה לראות את המציאות מתוך נקודה חירותית, מתוך נקודה נבדלת שנמצאת מעל המציאות, שבזה יש כאן את ההתאמה של יתרו אל התכונה אחרת של משה, שהיא תכונת הצניעות, שתכונה שיש למשה משרה, שבזה בעצם גם יש כאן שפע חיים גדול שמוזרם למציאות, אבל שיסודו הוא ביכולת שלי לא להיות פסיבי, לקבל את המציאות כפי שהיא, אלא לחולל, לשנות, לחדש את המציאות, להיות, כמו שאמר כאן אומר, כוח נבדל מן המציאות, שזה עיקר עוצמתן של גומלי חסדים, ככה מהר"ל מסביר בנתיב גמילות חסדים, שהאדם המסוים הזה הוא קודם כל רצוני, הוא קודם כל חירותי. מתוך זה באים כל שפעות הברכה אל כל המציאות שנמצאת סביבו.
זה מבאר את מעלת יתרו, ולא את משה.
כן, זה מה שאמרנו, יש את מעלת משה, וכנגדה שמלת איתו, שכמו שהגמרא בפרק חלק אומרת, שבזכות זה הראוי להידבק בישראל. שהמקבל שאליו משה דבוק, הוא תואם את המדרגה הזאת של משה. זה כלי קיבול שמשלים את המדרגה הזאת של משה, שעניינה היא מתוך קומת החיים הנסתרת, הצנועה, הנבדלת, מתוכה יש את ההשתוקקות עכשיו להטיב עם הכל, להשפיע על הכל. זה המדרגה שמשה מברר בתוך עצמו, ושהוא מבוא אותה בתוך עצמו, אנחנו נראה בזאת השם ישר בפרק הבא, איך בסתר המדרגה זה ילך ויבנה בעם ישראל גם קומת חיים חדשה.
שרה עדיפה.
מה זה?
שרה עדיפה יעקב.
זה שתי תכונות משלימות אחת השנייה. יש את חפץ ההטבה ויש את המקור של הדברים. אבל שרה היא קודמת ליעקב, כן? היא המקור. הביטו לצור חוצבתם ונקים את בור מקורתם.
אנחנו נזכיר אותו אחר.
מה זה? את השורש של הכל, כן, את השורש.
בגלל שזה פנימי, זה צניעות כאילו?
אז איך?
הפכת לצניעות, זה שזה מלחמת תכונה פנימית.
הצניעות משקפת, כמו שאמרנו בהתחלה,